נאמר שלום לצופים שלנו באתר ליבה ולמאזינים בגלי ישראל. אנחנו מזכירים, אתר ליבה לצערנו בקרוב משנה מתכונת. אנחנו מחפשים פורמט אחר כדי שהשיעור ישודר. קיבלנו הצעות נחמדות ומעניינות, אבל מי שזה עדיין מעניין אותו מוזמן לפנות אלינו, לקחת חסות על השידורים האלה. עוד הודעה מיוחדת שאביחי ביקש שנודיע, אבל גם אני שמחה להודיע, בקרוב השיעור יחגוג שנתיים, אתם תעודכנו, נעשה משהו חגיגי, ואביחי ונתי רוצים לעשות איזשהו סרטון, מי שרוצה אחרי השיעור לעמוד פה ליד הבמה, לענות לכמה שאלות, אני לא יודעת מה הם מתכננים לשאול, אבל להשתתף ולספר קצת על החוויה שלו מהשיעור מוזמן, ואם יש לנו צופים בארץ, צפון, דרום, חול, בירח, שרוצים לשלוח אלינו גם תובנות וסרטונים שלהם, נערבב את הכל ביחד לקראת השיעור במלואות שנתיים. יש בו הערב, לדעתי, מספר החוגגים כבר עוד מעט עולה על מספר הפרשנים בשיעור. אנחנו נלך לאט לאט. יש כאן בת מצווה, ברוכה הבאה להודיה בורובסקי, יחד עם אמא של הרחל, שבאו לחגוג בת מצווה, ברוכה הבאה לעולם הבוגרים, בהחלט. ברוכה הבאה לשירה, שהיא עוד מעט בת מצווה, יחד עם אמא שלה, הרבנית דוקטור שולמית בן שיה, ברוכות הבאות, מזל טוב. אנחנו עולים מגיל 12, ואתמול קיבלתי את המייל הבא, שלום סיוון, ההורים שלי חוגגים השבוע 40 שנות נישואים, אנחנו מארגנים להם סוף שבוע חווייתי בירושלים, וחלק ממנו זה השתתפות בשיעור, אז בבקשה תאחלי להם מזל טוב בהפתעה ליצחק וברכה תור ממצפנת הופעה שחוגגים איתנו הערב 40 שנות נישואים, וואו. אולי שווה שתעלו לבמה, תשתפו אותנו בטיפים, זה נשמע לי אולי יותר יעיל אפילו מהשיעור הזה. תודה רבה לבן שלהם יובל שארגן את העניינים. נאמר מזל טוב לשניים שלא, אני מקווה שהם לא נמצאים כאן הערב, מחר הם מתחתנים ושניהם מבני ובנות השיעור, יעקב וולף ונחמה צימבליסט, מזל טוב. עולים מארצות הברית, שניהם מבית שמש, שניהם מאוד מרגש, יש להם פה חברים שכל הכבוד שהחברים הגיעו, כי הם מארגנים להם כזה שבע ברכות בהמשך השבוע, אז כל הכבוד שאתם הגעתם למרות כל ההכנות. ואני חשבתי שזהו כרגיל, כשאני עושה מסודר כזה בקובץ וורד את כל המזל טובים שהתחילו להתקבץ, אבל אז הגיעה הבקשה הבאה. שלום סיוון, אני ממש אשמח שתקריא הערב את המכתב הזה בשיעור, קוראים לי מרים טוויטו. לפני 10 שנים, אני ובעלי והילדים עזבנו את פריז שבצרפת למטוס לארץ בלי כרטיס חזור, עם דמעות מרות בעיניים, לעזוב בית ומשפחה וחברים וקהילה. היום ראש חודש אלול, אנחנו חוגגים יחד 10 שנות עלייה, עם דמעות של שמחה וגאווה ואושר, ובאנו לחגוג הערב 10 שנים בארץ. מרים ומשפחת טוויטו, ברוכים הבאים. מאוד מאוד מרגש שאתם איתנו, ואני אוסיף, מרים, זה דבר מיוחד לחגוג את יום העלייה שלך. מחר, יום חמישי בלילה, ג' באלול, יום פטירתו של הרב קוק, 82 שנים לפטירת הרב קוק, והרב קוק נהג לחגוג את יום עלייתו, לציין את יום עלייתו ארצה. מי שמכיר את איך שהמצבה שלו בנויה, אז הוא עלה לארץ ישראל, ועלה לירושלים, ועלה למרומים. כל המצבה שם בהר הזיתים זה עלה ועלה ועלה, והוא נהג לציין כיום טוב פרטי שלו את יום עלייתו לארץ, וזה היה בכ"ח באייר, היום יום ירושלים, אבל הוא היה חוגג את כ"ח באייר בימיו כיום עלייתו לכאן, אז זה מנהג טוב. גם פרשת השבוע פנתה וביקשה שנתייחס גם אליה, וזה מה שנעשה עכשיו. אז ראש חודש אלול וחודש טוב ושנה טובה לכולנו, ומתחילים ספרדים סליחות הלילה או לפנות בוקר, ואפשר גם לראות רבים שחזרו אלינו, האולם ככה מתמלא אחרי החופשות הרבות. ובאמת הימים האלה באופן עתיק מאוד מזוהים עם סליחה, מחילה, כפרה, שינוי, תיקון, אופטימיות, כל המילים, כל ארסנל המילים הזה מאוד מאוד מתאים אליהן. אני קצת מתביישת לומר שהשבוע בדקתי שוב מה בדיוק קרה באלול, כי יש שם את העליות של משה להר סיני והירידות, זה תהליך שמתביישת להגיד שאני לא כך זוכרת בעל פה. קיבלתי איזה חוברת ילדים, יש חוברת ילדים נחמדה של אל עמי, זה כזה ללימוד משותף של הורים וילדים, אז אני פשוט קראתי את זה מהצד של הילדים, וזה עשה לי קצת סדר בראש, ואולי זה יעשה סדר לעוד כמה כאן בקהל שלא סגורים על עצמם. בי"ז בתמוז, משה רבנו יורד, וב בסיוון, כן, חג שבועות, מתן תורה. י"ז בתמוז, משה יורד ושובר את הלוחות, רואה את העגל, שובר את הלוחות, ועולה שוב לבקש רחמים. בראש חודש אלול נאמר לו, שהוא עומד לקבל את הלוחות השניים, ועלית בבוקר אל הר סיני, זה נאמר היום, ראש חודש אלול, תעלה שוב, יש כאן איזה התרצות, הוא שם 40 יום, ו-40 יום זה אומר, 10 בתשרי, יום כיפור, משה רבנו יורד, שומע את המילים, סלחתי כדבריך, והקדוש ברוך הוא מתרצה בשמחה, בלב שלם, ונותן לו את הלוחות השניים. 40 הימים האלה, כן, מסוגלים לתקן את מה שהתקלקל, מאז הקלקול של חטא העגל ועד כל הקלקולים בימינו. ומה הפסוק הראשון שקוראים בתורה? מגיע ראש חודש אלול, ואנחנו רוצים לפנות אל התורה ולחיות עם הזמן, מה שנקרא, לקרוא מה התורה אומרת לנו. הפסוק הראשון שאנחנו קוראים בתורה בחודש אלול, ואלפי שנים פרשננו עוסקים בכך, שדווקא זה הפסוק שבדרך כלל פותח לנו ככה את חודש אלול, הוא הפסוק הזה, פרשת השבוע, פרשת שופטים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר השם אלוקיך נותן לך. ככה מתחילה פרשת שופטים. אנחנו ברשותכם נתעסק כמעט אך ורק בפסוק הזה, ונצא למסע רק איתו, בעיקר יחד עם הנתיבות שלום, האדמו"ר הקודם מסלוני, מרב שלום נוח ברזובסקי, שהרבה מאוד פעמים בשיעורים, ועוד נעשה את זה גם בעתיד, אנחנו תואמים. קצת קופצני כזה ומאוד מגוון, זה אומר ככה וזה אומר ככה, ובאמת התורה ברוך השם כל כך עשירה, אבל הפעם כן נלך על מהלך אחד, זאת שיחה אחת שהאדמו"ר הנתיבות שלום נותן, על הפסוק, שיחה אחת, כן, פרשן אחד, פסוק אחד, ואנחנו רצים לאורך השיחה הזאת, מנסים להבין לעומק את כל המהלך שלו, ולמה דווקא השופטים והשוטרים ומי הם השערים, ולמה זה כל כך קריטי, עכשיו בטיימינג הזה, בתזמון הזה של אלול, הוא מפנה אותנו, אתם תראו, זה מין מסע שהוא מפנה אותנו להרבה הוגים ופרשנים ככה תוך כדי, ואנחנו נסתכל משש זוויות שונות על הפסוק הזה, שהוא לכאורה נראה נורא פשוט, באמת הרמה הראשונה שבה נעסוק בו היא כפשוטו, יפשט. זה פסוק שמדבר על זה שכשמגיעים לארץ ישראל צריך להקים מערכת משפט, נכון? אפשר קודם כל לקרוא אותו כפשוטו, שופטים זה אומר דיינים שפוסקים את הדין, ושוטרים זה אומר, כן, זה רש"י אומר לנו, שהם רודים את העם אחר מצוותם. יש לנו מערכת של בתי משפט, נכון? שפוסקת, ויש לנו מערכת של לצורך עניין משטרה או אכיפה שמבצעת, והאור החיים הקדוש אומר שלא סתם זה פותח את הפרשה, שופטים ושוטרים תיתן לך זה לשבטיך, כאילו בכל עריך נאמר שם שזה יהיה בכל מקום, כי הפרשה הקודמת הסתיימה עם העניין של שלושת הרגלים. מישהו עוד עלול להתבלבל ולחשוב שרק שלוש פעמים בשנה עולים לירושלים, ושם יש סנהדרין, ושם באמת יש חכמים גדולים, וזה מספיק. אז הפרשה הזאת מתקנת, אומר לנו האור החיים, ואומרת לא, בכל שעריך, בכל הערים, בכל השבטים, תשים שופטים, זה עניין תמידי, זה לא רק לקפוץ, להגיד שלום שלוש פעמים בשנה. מכל מקום, ראינו את זה גם במדבר, מי שזוכר, ההצלת סמכויות, כשמשה רבנו זה כבד עליו במרכאות, אז אומרים לו, תשים שרי מאות, שרי אלפים, תוריד מעליך סמכות. ברמה הפשוטה מאוד ברור לנו למה צריך בתי דין, למה צריך כוח של אכיפה. אנחנו יודעים עד היום כמה זה בעייתי, כן? חוקים נפלאים יכולים להיות בספר החוקים, אבל בלי השוטרים, מה שווה, מה שפוסקים, השופטים, נכון? אם צריך הוצאה לפועל כדי להוציא לפועל פסק דין, ואם יש חוקי בנייה, תכנון ובנייה, אבל יש מגזרים שלמים או אזורים שלמים בארץ שמתעלמים מהם, אז זה בעייתי, זו שאלה של ריבונות, ואם יש חוקי תנועה, אבל נהגים משתוללים ואנחנו לא יכולים לאכוף אותם, ואם יש חוקי מס הכנסה, אבל אתה יודע שיש כאלה שעובדים בשחור, שופטים ושוטרים זה הולך ביחד עד היום, זה מאוד מאוד חשוב, וזאת הרשימה ככה הראשונית, והיא מאוד מאוד יפה בהמשך, היא בעצם ממשיכה, הבקשה הזאת להקים מערכת אכיפת חוק של צדק, של מוסר, של תורה, ממשיכה בפסוקים מאוד מפורסמים, כך נפתח את הפרשה, אנחנו עדיין ברמה הכי בסיסית, קוראים קודם כל את ההוראות. אז שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק, לא תתה משפט, לא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים, זה המקור לכל הביטויים האלה, הדי מפורסמים והדי מצוטטים, בדרך כלל מצטטים אותם לא בהתלהבות, אלא במין הנחה כזאת, נו, במקרה של שוחד, במקרה של, כן, שזה עיוור עיני חכמים, וסילף דברי צדיקים וכו'. מערכת המשפט אמורה להיות גוף שאתה מתגאה בו, תדמיינו משטרה או שופטים שאנחנו עפים עליהם, חשים כלפיהם יראת כבוד, מנהיגים בעלי שיעור קומה, אנשים שאתה באמת מתכבד בהם. זאת הקריאה הראשונה של הפסוק, איך זה קשור לחודש אלול. פה אנחנו צריכים לצלול לקריאה שהיא יותר קיומית, אפשר לקרוא לה חסידית, למרות שגם בתנועת המוסר, לא רק בתנועת החסידות, מחפשים את המשמעות העמוקה יותר של הפסוק הזה, כשאדם צריך לקרוא באופן אישי, מה זה אומר לי, שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. אחד הפירושים הכי פופולריים, אני בטוחה שאני להרבה מכם לא מחדשת עכשיו, פירוש שאני מצאתי אותו המון פעמים, ככה במהלך השבוע, זה הפירוש שאומר שהשערים שעליהם אדם צריך לשמור הם שערי הגוף שלו. הכוונה היא, זה דוגמה, הרבי מלובביץ', אבל המקור הכי קדום, אני לפחות מצאתי את זה בערך במאה ה-15 או ה-16 אצל רבי שבתאי כהן, יש לו את הפירוש שפתי כהן, כן, על השולחן ערוך, אני חושבת שזה המקום הכי קדום, אפשר לתקן אותי ואני אשמח למצוא את המקור הראשון לפרשנות, אבל באמת רבים מצטטים והולכים בכיוון הזה, שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, שערי הגוף, עיניים, אוזניים, אף, פה, ידיים, רגליים, שעל ידם, כך מסביר הרב מלובביץ', מתקשר האדם עם העולם שמסביבו. כלומר, אלה השערים של הנפש, של הפנימיות, השערים שהאדם מתפקד דרכם, עליו למנות שופטים ושוטרים שיפקחו על הנכנס והיוצא בשערים האלה, שיהיה על פי הוראת התורה. והנתיבות שלום, שאנחנו ככה הולכים איתו, מביא דוגמאות יפהפיות, ביום יום בוא נודה, רובנו לא חושבים עליהם. למשל, הוא אומר, השימוש הכי קדוש שאדם יכול לעשות באף שלו. למה נברא האף? להריח את הבושם של הבדלה. זה הדבר הכי נפלא שאדם יכול לעשות. או, להבדיל, השימוש הכי אסור, קיבלתם פה. הדבר הכי נורא שאתה יכול לעשות איתו, למשל, זה לקלל, או לשקר, כן? או לסכסך בין אנשים. זה שימוש עקום. יש לנו טריס חשמלי, זיכרונו לברכה, שכל פעם הילדים עושים אותו עקום, כאילו אפשר לצריך לסובב אותו שמאלה ומסובבים אותו ימינה, נפסלת, צריך לקרוא לטכנאי ולמתקן של הטריסים, וכן אחריות ולא אחריות, נגיד שזה אחריות עליו, אבל למה שוב הילדים עשו אותו הפוך, אז טוב, אחריות על הטריס, אבל תשלמו על העבודה וכולי וכולי, ולא, כבר פדיחות, בפעם האחרונה התביישתי להתקשר אליו עוד פעם, ולא משנה, אז כל פעם, בעצם אני מסבירה להם, יש דרך להשתמש בטריס, אתה משתמש בו הפוך, הלך עליו, זה לא השימוש שלו. באותו אופן יש דרך להשתמש בכל הכלים שקיבלנו, ושופטים ושוטרים זה הדרך בעצם לשמור על שימוש אפקטיבי ושימוש יעיל לתכלית שעבורה זה נברא. בעצם יש פה אמירה מאוד טובה, זה לא איזה רעיון יפה, וורד כזה חמוד, טוב טוב, כי המילים שופטים ושוטרים הן מלחיצות. מה זה אומר? שאתה ממש צריך לשים משהו, זה משהו חיצוני לי. שופטים ושוטרים זה משהו שבא מפיקוח חיצוני. מה, מישהו חיצוני צריך לפקח עליי? מי יגיד לי מה לעשות? חופש הביטוי, חירות הפרט, זכויות הזה. מי יגיד לי מה לעשות? זה הפוך לכל תפיסת העולם, כאילו המעצימה והאינדיבידואליסטית מאוד. ואני נתקלתי בכתבה, שמרתי אותה בצד, אני חושבת שהתפרסמה בערב ראש השנה של שנה שעברה. בעיתון דמרקר, שמרתי אותה בצד, ואיכשהו נזכרתי השבוע, בול מתאימה למה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הרעיון של פיקוח חיצוני, שהוא קצת זר לנו, מי יגיד לי, אני יודע, ואני, ושליטה עצמית, וככה, אני במרכז. בכתבה הזאת היא רעיון עם פרופסור דן אריאלי. דן אריאלי הוא מומחה בינלאומי למה שנקרא כלכלה התנהגותית, מחבר של רב מחר שנקרא לא רציונלי ולא במקרה, ושל עוד כמה רבי מחר, ופנו אליו דווקא מעניין ערב ראש השנה, בעיתון כלכלי, אבל ערב ראש השנה מחפשים קצת שעי רוח, גם בעיתונים כלכליים, קצת השראה, ושאלו, אמרו לו ככה, ערב ראש השנה הוא בדרך כלל מועד שבו אנחנו מבטיחים לעצמנו הבטחות. איך אפשר להתגבר על העובדה שלרוב אנחנו גם לא מקיימים אותם? זה הכותרת, ואז פונים לאותו פרופסור דן אריאלי, וזה מתחיל בעקרונות ובאידיאולוגיה וכו', אבל באיזשהו שלב בריאיון הוא אומר איך הוא, אחרי כל הידע שלו, תכלס, באופן פרקטי, הצליח לשנות את עצמו. והוא אומר ככה, אני מסכים לתת כאן דוגמה אישית מאוד. לפני שנה וחצי דיברתי עם בת דודתי, יעל מלמד, על שיפור הבריאות שלנו. שנינו הסכמנו ששנינו רוצים וצריכים להיות יותר פעילים מבחינה פיזית וגם לאכול פחות. ניסינו לרוץ, לעשות ספורט, זה לא עבד. אין לנו שליטה עצמית. חשבנו איך נצליח להחליט. הכרנו בעובדה שאנחנו זקוקים לעזרה, והחלטנו לכתוב חוזה אחד מול השני, ממש פיזית. החוזה כלל כמה חוקים ברורים. הכי ברורים שיש, אחרת הוא אומר, מעגלים פינות. אחד, שלוש פעמים בשבוע צריך לרוץ, אבל לא סתם לרוץ, חצי שעה, או ללכת במשך שעה. שתיים, יוגה נחשבת כמו הליכה. שלוש, פילאטיס נחשב כמו ריצה. ארבע, ללכת לחדר כושר ולהרים משקולות שווה לריצה. חמש, דברים מתוקים אוכלים רק בסוף השבוע. שש, כל שינוי בחוזה דורש הסכמה מראש של שני הצדדים. התחלנו. בהמשך למשל קבענו, שוקולד מריר אפשר גם באמצע השבוע. בימי הולדת מותר לאכול דברים מתוקים גם אם הוא לא חל בסוף השבוע. נשמע לכם פסיכי, אבל זה לא רק הגיוני, זה בעצם גאוני. הבן אדם, זאת העבודה שלו. והוא אומר, החוק הכי חשוב היה חוק הדיווח. אחת לשבוע, חייבים לדווח אחד לשני, אם עמדנו בחוקים, יש עונשים למי שהפר את החוקים. הוא אומר, למשל, העונש הכי יצירתי, כיוון שסנאתי, הוא אומר, סנאתי לעשות פילאטיס, הייתי צריך להקשיב לשיעורים על ההיסטוריה של התחום. זה היה כל כך נורא שחזרתי לרוץ או להתעמל. זה מאוד חשוב לא לסלוח אף פעם. כשאתה מחויב לחוזה כזה, זה פותח פרצה. הכי קל לזלזל ולצחוק ולא להתייחס לזה ברצינות. הוא אומר, לא נדרשו הרבה עונשים, כי האי-נעימות של הדיווח היא העונש הכי גדול. ועכשיו הוא אומר, אני רוצה כפרופסור לנושא, אני רוצה להפתיע. אחרי שנה רצופה של פעילות על פי החוזה, היינו בטוחים שעקרונות החיים האלה כבר הפכו לנו להרגל, בדיוק. הפסקנו את החוזה, ותוך שבועיים הבנו, אי אפשר בלעדיו, זה תקף בחיים שלנו עד היום. מה המסקנה על טבע האדם, הוא אומר? רובנו לא נהנים מרמה גבוהה מספיק של שליטה עצמית, הדיווח לאדם שני משנה אותנו. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. דן אריאלי הוא פרופסור בכמה אוניברסיטאות, הוא עמית מחקר בכיר במכונים מובילים בעולם, כמובן גם בארץ, רבי המחר שלו נכנסו תמיד לבסט סלרס של הטיימס, תורגמו לעשרות שפות, כן? כשאומרים לו מה עצת הזהב שלך, הוא אומר, פיקוח חיצוני, שופטים ושוטרים, לשקף כלפי מישהו את הפדיחות שלך ואת ההצלחות שלך. אם אתה רוצה, אתה יכול להגיד, לא, זה מביך, אני יכול לבד. אם אתה רוצה באמת להשתנות, אנחנו מכירים תפיסות בעולם הישיבות של משפיע או של משגיח. אני התחלתי לחשוב ברמה הפרקטית, אני עוד לא יודעת אם אני אעמוד בזה. סיפרתי לכם לפני כמה שבועות על אפליקציה שנקראת Quality Time. יש עוד אפליקציות כאלה שבעצם משקפת לך את הרגלי הגלישה שלך, זה דבר מבהיל. היא מראה לך בסוף כל יום את כל הכניסות הקטנות והגדולות, ואיך בעצם השתמשת בסלולרי וכמה זמן שרפת עליו לאורך היום. יש לי הרגשה לאור דן אריאלי ולאור הנתיבות שלום, שהדרך הנכונה באמת לתפעל את הדברים האלה כדי להשתנות, זה לשלוח לאחת הגיסות האהובות שלי בסוף היום את התוצאות. כי אז אתה באמת אומר, אוי, זה פדיחות. אנחנו מכירים את זה לא רק בדיאטות, לא רק בסלולרי, בהרבה תחומים בן אדם צריך שיקוף עצמי בשביל שיפור עצמי. ואם נחזור מהדמרקר, כן, אל הנתיבות שלום, הוא מצטט את האדמור הראשון בחסידות, בדיוק בהקשר הזה, שבו הוא אומר, רעיונות יפים זה נפלא, כי בשביל להשתנות באמת פרקטית זה צריך ללכת אחרת. והוא אומר ככה, האדמור הראשון בחסידות נקרא הרב אברהם ויינברג, הראשון היה אחר כך עוד אחד בשם הזה, וסביבות 1800, הספר שלו נקרא יסוד העבודה, והוא מביא שני ציטוטים מפיו, הנתיבות שלו, מפי המייסד של סלונים, שבדיוק קשורים, תתרגמו אותם לדמרקרית, וזה בעצם אומר את אותו עיקרון, אי אפשר לעקור את הרע בשכליות גריידה. אני יודע שזה צריך להיות כך וכך. כי שכמה שישיג גדולות בשכלו, אין זה מועיל לעקור את הרע. זה שבן אדם יודע מה צריך להיות, זה לא עוזר. ואין עצה אלא להכניע את הרע בפועל. והוא מוסיף ואומר עוד משפט, יום שיהודי לא עשה בו כנגד רצונו, לא עשה בו משהו כנגד הרצון שלו, אינו נחשב כיום בחיים. כלומר, פירוש שני, אחרי ששמנו שופטים ושוטרים בעיר ובכפר, שופטים ושוטרים שהאדם בעצם שם על עצמו. כיוון שלישי, הנתיבות שלו ממשיך איתנו ואומר, עוד כיוון להסתכל על, על ההוראה הזאת. שוב, בפרט באלול. שופטים ושוטרים, הוא אומר, צריך לשים על השערים. מהם השערים של החיים שלנו? מכירים את הביטוי המפורסם, דרך ארץ קדמה לתורה. זה נכון, כלומר, קודם כל דרך ארץ, זה השאר, אחרי זה תורה. קודם כל ההתנהגות היומיומית, קודם כל המידות. והנקודה השלישית שהוא ככה מוביל אותנו במאמר הזה שלו, בשיחה שלו, זה כל שעריך, הכוונה היא למידות. קודם כל, תתקן את המידות שלך, את איך שאתה מתנהג, והוא מסביר בלשון היפה שלו, הוא אומר, שערי הנפש הפנימיים, מה השער לבדוק מי הבן אדם, מה ההתחלה שלו? שערי הנפש הפנימיים הם מידותיו של האדם, ותכונות נפשו ורצונותיו, שהם השערים למעשיו בפועל. המעשים זה רק תרגום של המידות שלך. אם אתה כעסן, אתה תצרח, כן? אם אתה גאוותן, אתה תהיה סנוב. אבל זה השער למעשים בפועל. שכל מעשה שאדם עושה, יש פתח שמביאו לכך, ואלה תכונות נפשו. כלומר, אדם, על רקע הפרשה, בפרט בחודש הזה, צריך לבדוק את מידותיו. ושוב הוא שולח אותנו, כל פעם הוא מבסס את עצמו על פרשנים קדומים. הפעם הוא שולח אותנו אל רבי חיים ויטל, המקובל, הנודע, מצפת, התלמיד של רבי משה אלשיך, של רבי משה קורדוברו, ואז הוא פגש את הארי, ונהיה התלמיד המובהק של הארי, והרבה לכתוב. הרבה פעמים רואים שהרב הגדול לא כותב, והתלמיד, אולי אפשר להגיד, זה כמו רבי נחמן ורבי נתן, אבל רבי חיים ויטל כותב, את תורתו של הארי, אגב הוא קבור בדמשק רבי חיים ויטל, ובספרו שערי קדושה, שוב הנתיבות שלום, שולח אותנו לשם, איך רבי חיים ויטל מסביר שהמידות זה השער להכל, ולא תיקנת אותם, לא תיקנת כלום. זה שני משפטים מאוד יפים, מאוד מאוד נוקבים של רבי חיים ויטל, שאומרים, תתעסק קודם כל בהתנהלות היומיומית שלך בין אדם לחברו, ביחס שלך לסובבים. משפטים מפתיעים בנחרצות שלהם, אפשר להגיד. קודם כל הוא אומר ככה, עניין המידות הרעות, קשים מן העבירות עצמה מאוד מאוד. כלומר, מידות רעות זה יותר קשה מהעבירה. ומנגד, משפט שמראה את הצד החיובי, בהיותו בעל מידות טובות, בנקל יקיים כל המצוות. אם יש לו את התשתית של אדם טוב, סבלני, נחמד, לא כעסן, לא מקנה, לא זה, לא עצבני, זה כבר התשתית, זה כבר היסוד, שוב, דרך ארץ, קדמה לתורה היא תשתית שעליה התורה יכולה להתיישב. הוא שואל שם, רבי חיים ויטל שואל, למה התורה לא מזכירה את נושא המידות? התורה עוסקת המון במצוות מעשיות. הוא אומר, מה זאת אומרת? כי זאת ההתחלה. אם אין דרך ארץ, אין לתורה בכלל מה להתיישב. זה ברור שזו דרישת היסוד, זו דרישת הבסיס, נקודת המידות ועליה צריך לעבוד. ובמובן מסוים, אני זוכרת, אני ביטוי שאני שמעתי בזמנו, ממינו הירון שסיפרה, הסופרת, היא סיפרה על החזרה שלה בתשובה, והיא אמרה, בהתחלה זה קלה קלות, זה D9, זה טרקטור. אחר כך זה פינצטה. זאת הגדרה מאוד מעניינת, אני חושבת. לא לאכול חמץ בפסח, לא לנסוע בשבת, לא לאכול בשר עם חלב. הדברים הגדולים בהתחלה שמאוד משמעותיים, אבל זה כמו טרקטור, זה אתה, עם שופל אתה מיישר את האזור. אחר כך זה כמו פינצטה, זה יותר קשה, זה יותר עדין, מידות לתקן אותם, זה יותר מורכב. ומאז שראיתי ככה את הרעיון הזה של הנתיבות שלום, אני הולכת איתו כמה ימים בראש, והתחלתי לחפש בחיים הפרטיים שלנו, ופתאום ראיתי שכל הדוגמאות מתלבשות על זה. כמה מידות זה דבר הרבה יותר קשה. אנחנו גרים בכניסה לעיר, לירושלים, ליד כיכר נודעת ומפורסמת, שמכונה כיכר הלמדים. מכירים? הלמדים על שום, הלמדים, החבר'ה שלומדים נהיגה ויש להם למד מעל המכונית כשהם נוסעים שם. ובכל זמן נתון שאתה מסתכל, הכיכר מפוצצת בלמדים. עכשיו, זאת עבודת המידות. זאת עבודת המידות. אתה יוצא מחנייה של הבית שלך ואתה בדרך כלל רוצה להגיע לאנשהו ולא לנסוע בכיכר מאחורי למדים פעורים שלא יודעים לאותת, ואם הם רוצים ימינה ושמאלה, שלא לדבר על אם הם רוצים להשתלב, ואתה מצד אחד לא רוצה לצפצף להם, נכון? זה ממש לא מנומס לצפצף לתלמיד נהיגה, לא מספיק שהוא מסכן בתלמיד נהיגה, אתה גם מצפצף לו, לך תדע אולי עוד בטסט בכלל, אני לא אשכח, בטסט החמישי או השישי נראה למישהו עוד צפצף לי באמצע, כמובן שנכשלתי גם בו, אבל באמת זה לא, זה עבודת, יחס ללמדים זה משהו, זה באמת תלמידי נהיגה, וזה עבודת מידות מאוד מאוד, הרבה שכנים שלנו גם חושבים ככה, כי זה יום יומי, ובדרך כלל שבן אדם יוצא מהבית הוא ממהר, זה לא שהוא יצא 10 דקות קודם כדי להקדיש זמן למתלמדים האלה. ואם זה לא מספיק, זה עבודת המידות התמידית, אז לאלול יש לנו תוספת, ממש הבאתי מתיבת הדואר, שמו לנו פתק לפני כמה ימים, שבנוסף לכיכר הלמדים, פרויקט הכניסה לעיר מתחיל, להוספת נתיב תנועה שלישית ברחוב היכל המשפט, כל הסדרי התנועה משתנים, חוסמים וחופרים ביום ובלילה, זה ייגמר במרץ 2018, הוסיפו לנו עוד, לא מספיק שלמדים מתרוצצים שם, גם הכל שם חפור וחסום עם פועלים ומנופים וחבל על הזמן, אמיתי עבודת עמידות, כלומר יום, יום יומית פינצטה ממש, אפשר להגיד ככה. אחר כך אמרתי את עצמי, אוקיי, זה פתאום, לא שמתי לב לתחום הזה עד שככה יותר נפתחו לי העיניים, זה גם עניין בחיי, רוחני בחייו של אדם, היחס ללמדים. אחר כך הייתי עם כמה חברות בברית מילה, ומישהו דיבר, ארוך מאוד, מאוד, מאוד. עכשיו, אנשים מעריכים זה משהו, זה כאילו, וגם לא, מילא היה מעניין, לא מעניין ולא קצר. ועוד, 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 ואנחנו מתחילות פרצות, עכשיו, כאילו זה מעכב את הכינוחים, מעכב את, אפשר לפטפט גם, כאילו זה לא מנומן, הוא מדבר, כאילו, בכל זאת. ואנחנו מתחילות פרצופים, וקרחץ, ופה, ושם, וזה לחשוש, וזה פטפוט, וזה, ואז אחת, היינו כזה במעגל, אחת מכניסה את הראש שלה לתוך המעגל, לא הכרתי את כל מי שישב איתי בשולחן, מכניסה את הראש לתוך המעגל, לוחשת, אשתו איתנו בשולחן. אשתו איתנו בשולחן. פתאום אנחנו, כן, כן, מה אמרת? הרשי הזה על הכן, כן, על הברית מילה, ברור, ברור, מרתך, גיתי, איך עוד לא, אולי נצטט בשיעור. אז ממש, פתאום שמתי לב, שוב, התנהגו, כאילו, אם אשתו פה, אז, ודאי שלא נזלזל בו, כמובן, מה זאת אומרת, זה היה נפלא. ואני חושבת שאחד התחומים היומיומיים של המידות, של הזלזול, של הבוז, של הקלות הזאת, כן, אם כיכר למדים מאלפת אותך לשמור, אני חושבת על הדינות, אז כיכר העיר, כלומר פייסבוק, רשתות חברתיות, מאלפים אותך הפוך. יש משהו ברשתות החברתיות שעושה אותנו מחוספסים יותר, אנשים מאבדים, אני לא רוצה להגיד מאבדים צלם אנוש, אבל יש משהו שאתה נהיה יותר ויותר בוטה, אתה מרשה לעצמך הרבה יותר, או כי כולם, או כי ככה זה, או כי זה ככה, זה מביא יותר, בתת מודע, זה מביא יותר לייקים, או יותר חשיפה, זה לא משנה עכשיו אם זה לשמאל, או לימין, או דתי, או חילוני, או יהודי, או ערבי, עצם המדיום הופך אותך ליותר, יותר קיצוני, יותר, יותר חשוף, יותר ככה, הייתי אומרת, יותר, יותר בוטה. אני רוצה להביא דוגמה שהתפרסמה השבוע, כמובן תשתשתי את כל הפרטים, אבל היא דוגמה מאוד עמוקה, עשו ממנה ידיעת קוריוז כזאת, ידיעת צהובה, אני חושבת שהיא ידיעה ממש עמוקה על נפש האדם, אם צריך לסכם ככה את התקופה שאנחנו נמצאים בה, ממש גרמה לי למחשבות אלוליות כאלה, לא באמת, מה נהיה מאיתנו, ואיפה גם אני כזאת? אנשים נורא בקלות, אתה אומר משהו למישהו פרטי, מפרסם, צילומי מסך, כאילו, הכל מאוד ככה. אז הדוגמה, אולי שמעתם עליה, ההסתדרות הרפואית, דנה בזה, והנהלה של הבית חולים וכולי, נפתח, ברוך השם, סוף סוף בית החולים באשדוד, אחרי הרבה שנים, בית חולים אסותא באשדוד, נפתח. יחד עם החגיגות הרשמיות, אחד הרופאים מאוד מאוד התרגש, והעלה את התמונה הזאת. זה בעצם, הכל מטושטש פה, אבל הוא כותב שהוא מרגיש נרגש, בבית חולים אסותא אשדוד, הרדמה כללית ראשונה, אינטובציה, זה החדרה כזאת של צינור לזה, ראשונה באסותא הציבורי אשדוד. והוא מעלה את הדבר הזה, שזה הייתי אומרת קצת אדג', קצת קצה, בוא נאמר ככה, מיד קראו לו לבירור, אבל אני אומרת, עזבו את הבירור ואת האתיקה, לשכת האתיקה של ההסתדרות הרפואית, דנה בזה או משהו כזה, ככה הידיעות מספרות. זה לא הנקודה של הבירור בהנהלה, זה מה קורה לנו בנפש, וכשהלכו בהמשך הדף שלו, כן, שככה חקרו את המקרה, גילו שזה לא רק ההתרגשות מההרדמה הראשונה באסותא, אלא אם יורדים למטה בפיד, אז מגלים את ההרדמה האחרונה כמה ימים קודם בהדסה. ונראה לי שזה שוב משל קצת עמוק על כולנו. כלומר, איך הליך רפואי ככה, ואני לא יודעת, אני ראיתי את זה בצורה מאוד לא יודעת, היה נראה לי ככה איזה עוד כילוף של עוד שכבה של פרטיות, ופתאום ידידיה אומר לי, אני לא מבין מה את רוצה, לדעתי הפציינט גם מהזווית שלו אלא גם כן, וכתב מרגיש מורדם, לא מרגיש נרגש, כלומר זה לא, לי זה היה נראה באמת משהו שמשתנה בעדינות ובכבוד הדתי ובהגדרות של, של, של פרטיות, ובהקשר הזה אומר לנו, אומר הנתיבות שלום, ואני חושבת שבכל שבוע אנחנו יכולים למצוא דוגמאות חדשות כאלה של לא איזה, שוב, זה לא רצח, זה לא שוד, זה דברים עדינים קטנים כאלה שמתקלפים, שכאילו, פעם לא,
וואלה, עכשיו כבר כן. כאילו, בקטנה, 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 אני רואה פתאום, יש לי חברות שלא היו מעלות תמונות של הילדים לפני 5 שנים, מה פתאום, מה פתאום, פתאום, אני רואה, עכשיו אוגוסט, כאילו, כל יום הילדה שלך באיזה נחל אחר בצפון, סחטן. כאילו, כל פעם, אני חושבת שכל אחד מאיתנו עובר עוד שלבים כאלה של חשיפה. ואומר לנו נתיבות שלום, שעל הנקודה של המידות, הוא אומר, עבודה זו היא עבודה תמידית המוטלת על יהודי בכל המצבים שהוא נמצא, שנאמר, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, בכל שעריך היכן שאתה נמצא, בכל מצבי הנפש שלך, הן כאשר הלב פתוח והן כאשר הלב סגור, תמיד תעסוק בעבודת המידות. וזה באמת, אנחנו קצת מרחיבים יותר על הסעיף השלישי כי הוא קריטי, ובהקשר הזה יצא לי לפני כמה שבועות לדבר עם, הוא חבר מועצה בעירייה, שיוסי דייט שמו, מאוד, מאוד מוערך בעזרה לציבור, בעזרה לזולת. אנחנו בשכונה היינו צריכים עזרה עם כל הכיכר הלמדים וכל החניות וכל מה שהולך שם בתעבורה. אז פניתי אליו, ותוך כדי הוא מספר לי סיפור על מי? על הנתיבות שלום. בשבילי, הוא חסיד סלונים. בשבילי הנתיבות שלום זה כאילו מהספרים, זה כמו שעכשיו תספר לי סיפור שאמר לך, אבל הוא היה כאן עד לפני כמה שנים, והוא היה מאוד קרוב אליו, מאוד מקורב אליו, ומאוד מעניין, כשהוא נכנס לעשייה ציבורית, הוא עבד קודם במשרד השיכון, והיום כאמור בעירייה. נתיבות שלום אמר לו, קודם כל מאוד כיוון אותו לתחומים האלה של עזרה לזולת ולציבור, של מה שנקרא עסקנות ככה ציבורית, לקריירה בכיוון הזה. והוא אמר לו, אני רשמתי את זה במדויק, והיום ביקשתי ממנו את זה ככה בצורה מדויקת, כל יום תעשה לפחות טובה אחת מוחלטת למישהו זר לגמרי. כלומר, נשלחת לפה כדי לעשות כל יום משהו אחד, לפחות אחד, טוב למישהו אחר לגמרי, וכשהוא היה פוגש אותו, אומר מדי פעם, כשהוא היה פוגש אותו בשנותיו האחרונות, הוא גם היה שואל אותו, מה עשית היום למי? תספר, תספר, והשומע ממנו סיפורים. אין יום, והוא אמר לו, יום שאתה לא עושה משהו למישהו, הוא לא יום. יום שבו אני לא יצאתי מעצמי ועשיתי משהו למען מישהו אחר, הוא בצורך העניין לא קרה, לא יום. אז זה עוד פירוש לכיוון הזה של שער, של איך, מה צריך לעשות. כיוון רביעי ומיוחד גם, שנתיבות שלום מדבר איתנו עליו. מה זה שער? הכוונה היא תחילתו של היום. מאוד מעניין שיושב רבי יוסף קארו, לכתוב את החיבור הגדול, שולחן ארוך, שבאמת הולך להפוך לשולחן ארוך. מה 4 המילים הראשונות שבהם זה מתחיל? בכל, אתה מתחיל כזאת יצירה. 4 המילים הראשונות שבהם שולחן ארוך מתחיל, התגבר כארי לקום בבוקר. ההמשך שם זה לעבודות בוראו. בן אדם קודם כל הקימה. מאוד מעניין שהספר ההלכה הכי בסיסי מדבר איתנו קודם כל על הדרך שבה בן אדם קם. תגבר כארי, כרגע בחופש הגדול עם הילדים שלי זה יותר לקום 12:30 היה הכי מאוחר שאחד הילדים שלנו קם, 12:30. לא רוצה להגיד באיזה שעה הוא הלך לישון באותו ערב, אבל באמת הקימה בבוקר אומר לנו הנתיבות שלום היא השער. תשים לב איך היום שלך מתחיל, מזה הכל מתניע. הרגעים הראשונים קובעים, השער של היום קובע את ההמשך שלו, וראיתי גם באחד מספרי החסידות עצה מיוחדת, לשים לב איך, איך אתה קם, איך אתה מתעורר, באיזה דרך, וכתוב שם שאדם צריך לשים לב לצורה החיובית שבה הוא פותח את היום בשלושה מישורים, מחשבה, דיבור, ומעשה. מה המחשבה הראשונה? אנחנו לא אומרים שכל המחשבות שלך כל היום יהיו מדהימות. מחשבה ראשונה של בוקר, בדרך כלל, מה נסגר? אפשר להמשיך לישון, אפשר לכוון את השעון, אוף, כבר בוקר, אוף, מה אני צריך לעשות, מה קורה פה וכו'. מחשבה ראשונה. דיבור ראשון, שהמילים הראשונות שאתה אומר יהיו מה שאתה רוצה ומתכוון להגיד, ומעשה, שהמעשה הראשון שאתה עושה. לפחות שהסטארט, שזה יהיה כמו שאתה רוצה לפתוח את השער הזה של היום, ושוב אומר לנו נתיבות שלום, אלול זה הזמן כמובן להתחיל בזה, לעשות את זה. אחד בוא נגיד, האנשים שהם השראה לשיעור, יש רב פה בירושלים, הרב משה וייס, באמת שלח לי לפני השיעור קטע יפהפה של רבי אלימלך מליז'נסק, שבו הוא אומר,
שאדם שרוצה להשתקע, כולם מכירים, אדרבה, תן בליבנו, זה טקסט יפה של רבי אלימלך מליז'נסק, מכונה הנועם אלימלך, אבל יש לו עוד הרבה טקסטים, יש לו טקסט מאוד מאוד עוצמתי, שבו הוא מדבר איך משנים הרגלים. נגיד, טוב, יופי, את אומרת לקום בבוקר, כמה שיעורי בית קיבלנו פה. איך משנים הרגלים? זה טקסט ממש ממש יפה. אם אתם שמים לב, אנחנו פה באווירה מאוד פרקטית, כאילו קואוצ'ינג כזה. כל הפרשנים באלול, שלפחות שהבאנו פה היום, לא מדברים גבוהה גבוהה, אלא מאוד מעשי איך לקחת את זה לתוך החיים. אז מה אומר הנועם אלימלך, רבי אלימלך מליז'נסק, על איך לשנות הרגלים? הוא אומר ככה, 40 יום, זה הסגולה. כולנו אולי שמענו, 40 יום בכותל, 40 יום שיר השירים, כל מיני סגולות לעשות רצוף 40 יום משהו. הוא אומר, 40 יום לעשות ההפך ממה שאתה כאילו רגיל להגיד, רגיל לעשות, רגיל לדבר, וזה 40 יום, אחרי זה כבר, זה קצת שונה מדן אריאלי, זה כבר יכול כן להפוך אצלך להרגל. מה זאת אומרת? הוא אומר, למשל, בן אדם שעצל לקום בבוקר, 40 יום ינסה לקום בזריזות, ומהר להתלבש, ליטול ידיים, לקום בזריזות וכו'. אדם שהוא ביישן, והביישנות מפריעה לו, הוא כותב שהוא ביישן בצורה לא טובה, יש ביישנות טובה, אבל שהוא מרגיש שהביישנות היא לא טובה לו, ירגיל את עצמו 40 יום לדבר בקול, להתפלל בקול רם, לזוז ככה יותר וכו', לעלות לתורה, להרגיל את עצמו להסיר את הבושה הרעה. או למשל, מי שהדיבור שלו לא מסודר, הוא אומר 40 יום לנסות להתאמץ, לסדר את הדיבור בצורה ככה, להתרגל בזה. ונותן פה עוד הרבה דוגמאות. ולמה דווקא 40 יום? התחלנו באותם 40 יום. אפשר לעשות זה כל השנה, אבל דווקא 40 הימים האלה, מראש חודש אלול של היום, עד יום כיפור, אלא 40 יום מיוחדים לעשות את זה, אותם 40 יום שבהם משה רבנו כאמור היה למעלה, והלוחות השניים בסוף התקבלו, והסליחה והכפרה, אלה 40 היום להתחיל את המיוחד, את הדבר הזה, לנסות 40 יום להרגיל את עצמך בקטנה, בקטנה, הוא נותן פה דוגמאות נורא מעשיות, ושוב, כשעברתי ככה עם בעלי על המקורות של השיעור, הוא אמר שאם אפשר, מהיום אני 40 יום מתאמנת על חנייה ברברס. אז אם תראו ליד כיכר הלמדים, אחת בלי למד, שכל בוקר מתאמנת, אולי אחרי 40 יום, באמת נראה ישועות בתחום הזה. אז השער הרביעי הוא השער של איך אני מתחיל את היום. השער הבא, השער החמישי, הוא שער שבעצם שלח אותי אישית למילון. הנתיבות שלום אמר, שער זה, בוא נבדוק, הוא לא אומר מילון, אבל הוא אומר, מה בעצם ההגדרה המילולית, היומיומית לשער? ומפה הוא מסיק שהכוונה היא לתקופות מעבר בשנה, בפרט התקופה הזאת של השנה. אבל קודם כל בוא נלך למילון, מה זה שער? אם אנחנו כל הזמן אומרים שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך ומחפשים את המשמעות הפנימית, מה זה שער? המילון אומר ככה, שער, פתח לכניסה ויציאה, מעבר, אוקיי, שער, או שער, העמוד הראשון, כן, פתיח, מבוא. אנחנו בימים אלה עוסקים הרבה בשערים למחברות של הילדים, בעזרת השם, בקרוב עיתוף ספרים, זה תפילה להעניק יעטוף, זה כל היום לעטוף ספרים ושיגיע כבר, אז כל היום אנחנו עוטפים ספרים ועושים שערים למחברות וכולי, אבל שער באמת, שער זה או כניסה ויציאה מאיזה מקום, או פתיח של ספר, של מבוא לאיזשהו עניין, זה השער שלו. אומר לנו נתיבות שלום, שערים זה בדיוק הנקודה הזאת, זה שערי כניסה ויציאה שלך מתקופות. בתקופות של מעברים אדם צריך פיקוח מיוחד, תשומת לב מיוחדת. והוא נותן דוגמאות, אנחנו נוסיף עוד דוגמאות יותר רחבות. הוא מדבר למשל חתונה, תחילת מקום לימודים חדש. כמה אנשים מתחילים בימים אלה מסגרות, מכינות, מדרשות, ישיבות, בתי ספר חדשים, כיתות חדשות, מעברי דירות. כמה אנשים עוברים דירה בתקופה הזאת, זה לא יאומן. מסלול חדש, צבא, שירות לאומי, חתונה. עזבו, אצלנו, יהודית שלנו עוברת ממעון לגן. אתם מבינים איזה מעבר דרמטי זה בחיים, באמת מאוד מאוד דרמטי. שער זה תקופה בחיים שבה אתה צריך להיות יותר קשוב, יותר עם תשומת לב, לשים לב שאתה לא מתבלבל, לשים שופטים, לשים שוטרים, לשים לב למעברים האלה. זה נשמע לנו ילדותי, אבל כמה זה היה משמעותי לנו בילדות ליד מי נשב כשמגיעים ליום חדש, ואיך תהיה המורה, וכמה זה משפיע דווקא הימים הראשונים האלה בכיתה, ואם איחרת ביום הראשון, איזה טראומה זה לכל החיים, אם אתה מאחר ביום הראשון של הבית ספר, תפסו לך מקומות, ואתה לא פה ולא שם. השערים האלה, ימים ראשונים, שוב, בדירות חדשות, בתפקיד חדש, בכל מקום. והנתיבות שלום נותן ככה דוגמאות לשערים, ואז הוא ממשיך ושואל, אבל מה השער של כל השנה כולה? זה ישמע לכם מאוד מפתיע. אנחנו רגילים לחשוב על ראש השנה. הוא מותח את הזמן אחורה ואומר, ברוכים הבאים רבותיי, עכשיו השער לשנה החדשה, תשע"ח. והוא אומר, השער שצריך להתייחס אליו, זה חודש אלול, וזו הגדרה מהפכנית של אלול. לא סוף שנה, אלא תחילת השנה, כאילו מה שמזניק אותה, כאילו המקפצה של השנה הבאה, ותראו מה הוא אומר על החודש שמתחיל היום. אלול הוא שנה חדשה. לא כפי הנראה בפשטות שחודש אלול הוא החודש האחרון בשנה, והרי הוא סוף השנה. אלא חודש אלול הוא התחלת השנה החדשה. והוא השער שכל השנה החדשה תלויה בו, שלפי מידת ההכנה בחודש אלול נקבעת כל השנה. רבותיי, אנחנו עכשיו בהתחלת השנה החדשה. לא באלף תשרי, באלף אלול, הגדרה מהפכנית קצת הופכת את הראש לחודש הזה, כן? ההגדרה הזאת של, של, של התקופה הזאת, שוב, לא כסוף שנה ולא כהכנה לשנה הבאה, אלא ממש כתחילתה. אבל אחרי שדיברנו באמת על חמישה פירושים נפלאים, ממערכת האכיפה והמשטרה הפיזיות, האמיתיות כפשוטן, ודיברנו על שערי הגוף, ועל העבודה על המידות, ועל השער של היום, איך בן אדם יתעורר בבוקר, או על השער של השנה שהוא אלול, אחרי כל זה, חייבים לדבר על העובדה שעד עכשיו דיברנו על כפייה, כפייה חיצונית. המצב האידיאלי, שבו בעצם אנחנו נסיים את המסע, הוא מצב שהרבה מאוד גדולים בחסידות מדברים עליו. במצב האידיאלי באמת, אין פיקוח. כל אבא ואמא מכירים את זה. המצב האידיאלי זה לא כשאתה עומד ליד הילד ואומר לו, תגיד תודה, תודה, תגיד סליחה, סליחה, אוקיי? תגיד בבקשה, בבקשה, נו, 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 זה אסור, זה לא, זה פה, זה שם. המצב האידיאלי הוא שכשאתה משלח אותו לבד, והוא פועל ככה, כי ככה הוא רוצה, כי ככה הוא הפנים, כי ככה הוא הבין לאורך החיים שצריך לפעול. וזה לא רק על ילד, זה גם על מבוגר. במצב האידיאלי, כן? בגאולה פרטית של אדם או של עם, אין שוטרים. זה לא בכוח, זה לא בוויכוח. איך מכריחים, מאיפה מגיע הרעיון הזה? התורה כותבת שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אבל הנביא, בהפטרה מאוד חשובה, הפטרה שאנחנו קוראים בשבת חזון, הפטרה של גאולה ככה, לפני תשעה באב, מה אומר לנו הנביא? הוא מדבר על שופטים ושוטרים? פסוק מאוד מפורסם, הנביא ישעיהו, כשהוא מתפלל לעתיד לבוא, הוא לא אומר שהוא יחזיר לנו שופטים ושוטרים, אלא שיהיה מצב חדש. ואשיבה שופטייך כבראשונה, ויועצייך כבתחילה. ומכאן, גם בתפילה, תפילת עמידה, תפילה הבסיסית, תפילת 18, שמתפללים שלוש פעמים ביום, מופיע בתוכה הרעיון הזה, התקווה הזאת, אנחנו לא מתפללים לשובם של שוטרים. השיבה שופטינו כבראשונה, אבל מי? ויועצינו כבתחילה. אנחנו לא מתייחסים במצב המתוקן לשוטרים. שוטר, זה אחד שתופס אותך על דוח, על תנועה, על מהירות, על נו נו נו, למה עשית, כן מותר, אסור, תשלם כנס. אבל המציאות האמיתית היא שבן אדם לא עושה את זה כי יש מהירות, מהירות, מהירות. המציאות האמיתית היא שבן אדם נוסע במהירות הנכונה, לא כי ככה השופטים אמרו, כי ככה צריך, כי ככה כתוב בתמרור, לא כי יש איזה שוטר מפלסטיק או לא מפלסטיק והוא באמת באמת מפחד ממנו, אלא כי הוא מפנים שככה הוא צריך לנסוע. וכמובן שהמשל על המהירות הוא על כל תחומי החיים. של לפעול מתוך אהבה ורצון, לא כי הוא יתפוס אותי, זה לא קשור אליו, זה קשור אליי. הפנמה של החוק עד למצב שהוא בכלל לא צריך שוטרים, כי זה פשוט לא חיצוני יותר. מה זה יועצים? יועץ זה כבר מי שעוזר לי, נותן מילה טובה. אנחנו שואפים לאותה מטרה, אני פונה אליו כי אני רוצה ממילה בטוב, הוא מייעץ, הוא מסביר לי ככה מה הדרך היותר נכונה, בעדינות. השינוי הלשוני הזה הוא שינוי מאוד מאוד עמוק, אם אנחנו בעצם שואפים קדימה, אני, סליחה שאני לוקחת את זה לאקטואליה, לא סליחה, זה חשוב מאוד להסתכל גם על האקטואליה. תסתכלו על הוויכוח הציבורי בישראל, תדמיינו מצב שבו כולם שואפים לאותו דבר, בצורה של אהבה, בצורה של אחווה, לא מתווכחים, כן? אבל אני לא, אתה לא תכפה עליי, אתה לא תגיד לי איך להתחתן. אני רוצה להתחתן כמו שעם ישראל מתחתן מזה שנים. אתה לא תגיד לי, הדוגמה הכי, הכי בוטה, כן? בעיניי זה שבת. הכי בוטה לרעה, כן? שמעתי את רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב, מתראיין לפני כמה זמן על הפיצוציות. הוא אמר, אנחנו לא ניתן לתושבי תל אביב לחיות במצור. לא ניתן להם לאגור שימורים, כן? כי אם איזה פיצוצייה לא תהיה פתוחה בדיוק בשבת בבוקר, אין, אנשים חיים בשימורים, זה ידוע. בשבתות אנחנו יושבים עם ההפלה ושימורים. אבל בסדר, אני כאילו,
המציאות האידיאלית היא לא לענות לחולדאי, או לנצח אותו בכנסת, או לנצח אותו ברדיו. מציאות האידיאלית היא שעם ישראל פשוט ירצה את מנוחת השבת, מתוך מתיקות ומתוך אהבה, והיא תהיה מין ערך משותף כזה, שלא רבים סביבו, אלא הוא מאחד את כולם, מלכד, וזה לא של צד אחד או של צד שני, אלא זה פשוט נעשה מתוך רצון. ואז לא צריך שוטרים, אלא צריך רק יועצים, רק איך לשדרג, כולנו רוצים אותו דבר, בוא חולדאי, אתה, מה בישלת אתה לשבת, בוא אני בישלתי לא משהו, בוא נראה מה אשתך אולי, לא, כאילו, השיח יהיה שיח אחר לגמרי. וזאת, זה נורא, אנחנו לא מורגלים לחשיבה כזאת במציאות היומיומית שלנו, הכל זה הורדות ידיים, כיפופי ידיים. תדמיינו מצב שבו נותנים ידיים והולכים יחד לאותו כיוון, לא סתם זה נבואה של גאולה. אם השיח הציבורי יעבור משיח של שוטרים לשיח של יועצים, חבל הזמן, תחשבו לאן הגענו, מתוך רצון ומתוך הסכמה. ראינו כאן לפחות שישה היבטים שונים שאפשר להתבונן בהם, בפרט בחודש אלול. בסיום של שיחה, לא רק נתיבות שלום דיבר על הנושא הזה הרבה, הרבי מלובביץ' עסק רבות בשופטים ובשוטרים ובשערים, ובסיום של שיחה, שיחה הרבה יותר קשה, שיחה של נתיבות שלום מאוד זורמת, כמו שראיתם, עברנו ככה על רוב הרכיבים שלה, שיחה של הרבי מלובביץ' הרבה יותר עמוקה עם קבלה וחסידות ומול יידיש וארמית, מונחים קשים, וככה עברתי עליה ככה מאוד מלמעלה ולא נראה לי שהבנתי את הכל. אבל בסיומה הוא מביא פסקה שבה גם אנחנו נסיים. הוא אומר, אחרי השיחה באמת המורכבת, הוא מסיים משפט נפלא לקהל המאזינים שלו. זה היה בתף שין תת זין, 1956, גם אלול, פרשת שופטים, לקראת ראש השנה. הוא אומר לכל מי שהבין והקשיב לו, הוא אומר משפט שמתאים מאוד גם לסיום של המסע הזה שלנו. הוא אומר ככה, ועניין זה הוא הכנה לראש השנה. היינו שעל ידי העבודה של שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אזי הולכים בביטחון גמור ובשמחה לדין ומשפט של ראש השנה. כלומר, זה המפתח, זה לא סתם הפסוק הראשון בפרשה, זה המפתח להתבונן על כל העניינים בחיינו. אני רוצה לאחל באמת לכולנו הרבה הצלחה בכל שערי חיינו, וחודש טוב ושנה טובה. ניפגש בעזרת השבוע, בעזרת השם בשבוע הבא עם פרשה חדשה. שוב מזל טוב לכל החוגגים. תודה רבה. המעוניינים להצטלם לסרטון במלאת שנתיים לשיעור, במה יעל אביחי שפילברג מחכה לכם פה ליד הבמה. בשמחות, לילה טוב. תודה, תודה רבה.